שלום לכולנו, צהריים טובים ומבורכים. אנחנו ממשיכים במרוץ להספיק עד סוף שנת הלימודים, לעבור על כל עיקרי האמונה לפי הרמב״ם ולפי החסידות. אנחנו הגענו היום לעיקר השמיני, ובגלל לחץ הזמנים ובצורה לא הוגנת ולא אפיינית, אבל זה מה יש, אנחנו נקדיש רק שיעור אחד לעיקר השמיני היום, ואחר הצהריים נקדיש רק שיעור אחד לעיקר התשיעי, כדי ששבוע הבא כבר כל ענייני ההשגחה נוכל לייחד שיעור על השגחה לפי הרמב״ם והשגחה לפי חסידות, כי יש קצת הבדלים, אבל זה כבר יהיה בשבוע הבא. טוב, אז נעשה עכשיו שיעור על העיקר השמיני, ונדבר בו גם היבטים יותר פנימיים, גם היבטים של הרמב״ם, ומה יש. דיברנו על כך, אני מזכיר, אנחנו בעיצומה של החטיבה השנייה של י"ג עיקרי האמונה. דיברנו על זה שאת רשימת העיקרים של הרמב״ם אפשר לחלק לשלוש קבוצות מרכזיות. הקבוצה הראשונה עוסקת באלוקים, הקבוצה השנייה מתמקדת בתורה, והקבוצה השלישית עוסקת בגמול, בשכר ועונש, שזה מסכם שלושה דברים די מרכזיים ביהדות, אלוקים, תורה וגמול. דיברנו על זה בשורי הקדמה, ואנחנו עכשיו בלב ליבה של החטיבה, של חטיבת העיקרים שעוסקת בתורה. אותה התחלנו מהעיקר השישי, שישי, שביעי, המשיכים לשמיני. אז במה עוסק העיקר השמיני? בתורה מן השמיים. אז כדרכנו, בואו נתחיל מדברי הרמב״ם עצמו, במקור השלם, פירוש המשניות, הקדמה לפרק חלק, מסכת סנהדרין פרק י', והיסוד השמיני, מקור א' לפניכם, והיסוד השמיני הוא תורה מן השמיים, והוא שנאמין שכל התורה הזו הנמצאת בידינו היום הזה, היא התורה שניתנה למשה, ושהיא כולה מפי הגבורה. כלומר, שהגיעה עליו כולה מאת השם, הגעה, שקוראים אותה על דרך ההשאלה, הדיבור, ואין יודע איכות אותה הגעה, אלא הוא עליו השלום, אשר הגיע אליו. ושהוא במעלת לבלר, לבלר זה סופר, כן? שקוראים לפניו, והוא כותב כולה תאריכיה וסיפוריה ומצוותיה, וכך נקרא מחוקק, כן? חלקת מחוקק ספון. ואין הבדל בין ובני חם חוש ומצרים ופות וכנען, ושם אשתו מיתבל בת מטרד, או אנוכי השם, ושמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הכל מפי הגבורה, והכל תורת השם תמימה, תאורה קדושה אמת. ולא נעשה מנשה אצלם כופר ופוקר יותר מכל כופר אחר, אלא לפי שחשב שיש בתורה תוך וקליפה, ושאלו התאריכים והסיפורים אין תועלת בהם. ומשה מדעתו אמרם, וזהו עניין, אין תורה מן השמיים. אמרו שהוא אומר שכל התורה כולה מפי הקדוש ברוך הוא, חוץ מפסוק אחד של הקדוש ברוך הוא, אלא משה מפי עצמו, וזהו כדבר השם ביזה, התעלה השם ממה שאומרים הכופרים. אלא כל עוד שבה יש בה חוכמות ונפלאות, למי שהבינו השם, ולא תושג תכלית חוכמתה, ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן ים, ואין לאדם אלא להתפלל כמו דוד, משיח אלוהי יעקב, שהתפלל, גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך, וכן פירושה המקובל גם הוא מפי הגבורה. וזה שאנו עושים היום צורת הסוכה, והלולה, והשופר, והציצית, והתפילין, ותפילין, כן? וזולתם היא עצמה הצורה שאמר השם למשה ואמר לנו, והוא רק מוביל לשליחות נאמן במה שהביא. והדיבור המורה על היסוד השמיני הוא, אמרו בזאת תדעון כי אדוני שלכם יכולה ולא כי לא מליבי. טוב, דברים קצת ארוכים, אבל יש פה הרבה יסודות. העיקר השמיני עוסק באמונה בתורה שהיא לא אנושית, שכל כולה שממית, שהיא מקודשת וקדושה, קדושה עליונה. ולמה זה בא עכשיו? כי זה בא על רקע שני העיקרים הקודמים שפתחו את חטיבת העיקרים שעוסקים בתורה. העיקר השישי עסק בנבואה, והרחבנו על כך שאם אין אמונה בנבואה, אז אין בעצם שום אמונה שיש לנו יכולת לייצר שיח, ממשק, קשר כלשהו עם הקדוש ברוך הוא שקבלת התורה. ולאחר מכן דיברנו על חשיבות האמונה בנבואת משה רבנו עליו השלום בשבוע שעבר, ומה המעלה שלו על שאר הנביאים. אז עכשיו, לכאורה, בעיקר שעוסק בתורה מן השמיים, אנחנו בכלל לא עוסקים בנבואה, אלא במה שנובע ממנה, שזה קבלת התורה. ופה אנחנו כבר עוסקים באמונה בקבלת התורה מצידנו. כלומר, לא מתעד עכשיו עסקנו בנביאים. עכשיו, כן, אני, אתה והוא, כן, פה אנשים פשוטים. אלה, אני מניח, אני מדבר על עצמי, אני מניח שגם אתם, אלה שלא זוכים לקבל נבואה במראה, בחלום או פל פל. כן, ברוך השם. אבל חרף חוסר היותנו נביאים, זאת אומרת שאנחנו לא נביאים, עדיין צריכים להאמין, להאמין בתורה שהיא שממית. כלומר, שכל כולה ללא יוצא מן הכלל והפרט, כולה קדושה אלוקית אחת גדולה. בעצם התביעה שנובעת מהעיקר השמיני של תורה מן השמיים זה להביא אותנו לזכות לקבלת עול מלכות שמיים שלמה. עכשיו תגידו רגע 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 שנייה, עול מלכות שמיים, על זה כבר דיברנו מתי? בחטיבה הראשונה שעוסקת בעיקרים שעוסקים באלוקים, שזה בא לידי ביטוי בפסוק שמע ישראל אדוני אלינו אדוני אחד, נכון? אז מה קשור עכשיו לעול מלכות שמיים דווקא פה בחטיבת העיקרים שעוסקת בתורה? אבל נראה עכשיו שגם לכאורה גם קבלת עול מלכות שמיים תלויה ביסוד העיקר שעוסק בתורה מן השמיים. למה? יסוד האמונה בתורה שהיא מן השמיים מתחלק בעצם לשני חלקים. החלק הראשון, עצם העובדה שיש תורה והתורה הזאת היא מן השמיים, זה לא תורה אנושית. והדבר השני זה להאמין בתורה עצמה שזאת התורה המקורית. כלומר שכל התורה שיש לנו עכשיו, שבכתב ושעל פה, זוהי התורה שבעצם שנמסרה למשה מפי הגבורה. ולא שיהיו בשינויים בדברים כאלה. זה מודגש בנוסח תרומה קורבט, מי שסידר את סידור העיקרים בסוף התפילה, אני מאמין באמונה שלמה, שכל התורה מצויה עתה בידינו, היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום. את כל שבעת העיקרים שלמדנו עד עכשיו, לכאורה, תכלס, מה פה איזשהו אתגר גדול לקבל אותם? מה, מציאות השם, אחדות השם, בסדר, סבבה. גם לכאורה הם גם לא ממש מחייבים אותנו ביום יום. אבל ברגע שאנחנו מקבלים לנו באמונה שלמה, אני אומר שיש תורה מן השמיים, אז רגע. זה כבר לא נשאר רק בקומת הפילוסופיה של אחדות השם, של מציאות השם, לא, 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 לא. אם אני אומר שיש תורה מן השמיים, זה אומר שאני מקבל עליי עול מלכות שמיים. זה מחייב אותי, זה תופס אותי, זה בא לידי ביטוי בכל חלק מהמהות שלי. כי זה אומר שבעצם אין פינה אחת בחיים שלי שאין בתורה, שאין בגילוי אלוקות, כי יש איזשהו אזיק שאומר, היי, תחקת מה שאני תחזור, איפה אנחנו רואים את זה? כלומר, התורה היא רלוונטית בכל, לא תגיד תורת בבית מדרש, גם שאני בשדה, גם שאני בבית עם הילדים, גם שאני בבית עם אשתי, גם שאני הולך לישון, גם שאני קם לאכול. הכל מחייב אותי. תראו את זה מדרש יפה, מקור ג' איך בתכלס התורה מקיפה את כל החיינו. אני זוכר באחד החוות בצבא, אתה פוגש, אתם יודעים, אתה מחלקת בייניש, אבל זה בטירונות, חייב לסוגל לצלמים המקצועיים יותר, אני הייתי בלי ביינישים. אתה פוגש חילונים, שלחלקם זה הפעם ראשונה שהם רואים כאילו דתי אמיתי, כאילו לא דרך וויינט או כיכר השבת, או לא יודע מה, ממש דיבורים פה ושם, ואתם יודעים, שהם שומעים שאיש ואישה לא מקיימים יחסים לפני החתונה, חושבים שאתה מסתלבט עליהם, אתה אומר, מה זה, שומרים נגיעה, כאילו נפלת מהירח, כאילו אין, אתה מסתלבט, כן? ולכן אחת הפעמים, היינו באיזשהו לרוץ ללוז, אני מחבר שלי מהחדר, והיה בקורס קצינים, בקורס חי שבו שירתתי, לא משנה, והתחל לרוץ את השירותים, אז הוא חיכה לי, שנרוץ ביחד, ואז אני כאילו, שנייה, מה קורה? אז ברחתי בכל, חלולים, חלולים, גלוי וידוע, עכשיו בטוח שאני מסתלבט עליו. הוא אמר לי, די, די, את השמירת נגיעה כבר בקושי קניתי, אתה מדבר איתי עכשיו על ה... הוא אמר לי, אתה רוצה להגיד לי שכל פעם אתה מממל חלולים חלולים שאתה יוצא מהשירותים? הוא אמר, כן, תסתכל על כל דתי מצוי. לא על זה, אבל תסתכל על זה ועל זה הם באמת עושים. תראה שהם יוצאים, משתפשים ידיים, תראה שהם בוצרים, הם אומרים, חלולים חלולים. הוא אמר, בטוח שאני מסתלבט. פתחתי סידור, הראתי לו. הוא אמר לי, מה? כבר אי אפשר, אני אגיד את המילה, אפשר לפשפש בשקט כבר. גם פה אתם דוחפים אותו, כאילו מה? הוא לא הבין. עכשיו עוד ככה, הוא אמר, לא, לפשפש, אמר מילים אחרות, אבל לא משנה, אבל אהבתי את הביטוי. כאילו כן, גם כשאני הולך לשירותים, אז אולי אני, בזמן שאני ככה נזקק לנקביי, אני פחות חושב על היה הווה ויהיה, לא שבחוץ, לא משנה. אבל כשאני יוצא מהשירותים, אז השם נוכח. תראו מה אומר המדרש. דברים רבה פרשת כי תצא עוד ג' פרשת כי תצא זה פרשה שבאחיר במצוות, כל מיני מצוות, ממחיית עמלק ועד מצוות ייבום ואשת יפת תואר ויקרא כאן ציפור ומלא מצוות וציצית. אומר המדרש כי יקרא כאן ציפור לפניך, הדאוד הכתיב כי לוויית חן הם לראשיך. מהו לוויית חן? אמר רבי פנחס בן חמה, לכל מקום שתלך המצוות מלווים אותך מניין? שנאמר כי תבנה בית חדש, כן, עשית מקל לגגיך, עשית לך דלת, המצוות מלוות אותך, שאמר, הוכתבת בזאת ביתך. אם לבשת כלים חדשים, המצוות מלוות אותך, שאמר, לא תלבש, שעטנז. הלכת לגלח, מצוות מנבות אותך, אמר לא תקיפו פת ראשכם. אם היה לך שדה אחת לך ראש, בתוכה מצוות מנבות אותך, שאמר לא תזרק כרמך כלאיים. אם קצרת אותה, המצוות מנבות אותך, שנאמר כי תקצור כשיחה בשדה. אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו לא היית עוסק בדבר, אלא מהלך בדרך, המצוות מנבות אותך, שנאמר כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך. עזבו, אני רק הולך בדרך. ראית כאן ציפור, חביבי, שלח ששלח את האם. אין מציאות שאדם חי ואין לו מצוות קיומיות. וזה עול. תגידו, מה קשור עכשיו לא מלחוצה? לא. כי אם אתה משעתו מן השמיים ולא אנושית, אז אתה מקבל את הנוכחות של לא רק בית המדרש. בכל מקום אתה עם השם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא נתן לנו את התורה, ולכן הוא מחייב אותנו. מה זה תורה? אני שואל לא רע. היום זה ג' תמוד, היום של הרבי. בכל שיחה מה הרבי אומר, וההוראה בפועל. כן, תורה בלשון הוראה, מה יוצא בי בפועל? לא רק לדבר, לחיות את. ולכן, בהחלט ייתכן שיכול להיות קושי מובנה מבחינה נפשית לקבל את עובדת התורה שהיא מן השמיים. כי מה זה אומר? מי שמקבל במלכות שמיים, כלומר, מי שמקבל עליו את העיקר הזה, העיקר השמיני בשלמות, אז הוא זה שזוכר לקבלת עול מלכות שמיים בצורה המיטבית, האולטימטיבית השלמה. בהרבה מובנים, אני חושב שאולי זה שורש המחלוקת בין היהדות ההלכתית האורתודוקסית לבין הזרמים הרפורמים. מה המחלוקת? אם להתפלל בנים בנות ביחד? זה לא המחלוקת. מה? זה ביטוי. מה שורש המחלוקת בין הרפורמה להלכה האורתודוקסית? יותר טוב? חיוב הוא פועל יוצא של סמכות. לא, מה מקור הסמכות? מה מקור הסמכות של התורה? אם זה הנפצות של כל מיני רבנים בגירוש ספרד או בחסידי אשכנז ודברים כאלה, זה היה נכון אז, עכשיו זה לא רלוונטי. אבל אם מדובר בתורה מן השמיים, אז מה ליחה מה ליאטה? זה מחייב את חסידי אשכנז בגזרות מסעות הצלב, וזה מחייב את בני ספרד בספרד באינקוויזיציה, וזה מחייב חיילי מילואים שמתמרנים ברס ביד או בית האשה בלבנון, או בג'בליה ואלטטר בבית חנון בצפון רצועת עזה, או משפחה שגרה בעתניאל ברחוב הניצנים או ברחוב הנגב או you name it, או בבאר אלחנן, אוקיי? זה מחייב. הם חייבים בעירוב והם חייבים בעירוב. הם חייבים בתרומות ומעשרות, אולי ברס ביד, אתה יודע שנה שם קדושה הראשונה, לא, יש משהו בכל שקלטריה, אבל כן, חייבים בתורה ומצוות. ואם התורה היא מן השמיים, אז היא נכונה בכל סיטואציה מתוקף המקור שלה, ומקור הסמכות שלה הוא לבש ברוך הוא. אבל אם מדובר ביצירה אנושית, אז יש לה גדר מקומי שניתן לשינוי. בהתאם נלך המחשבה האנושית, פעם מה שנקרא היה מקובל ככה, היה זה כבר לא באופנה, זה לא תרבותי, זה לא מקבל, כן. ולכן זה יכול להשתנות מדור לדור. אני חושב איזה דוגמאות הוא הביא פה, הרמב״ם?
כן, זה הייתי כאן, הוא הביא תפילים ו...
הוא קשרתם להיות על ידי הרדפות בין עיניך. למה צריך שין של שלוש, שין של ארבע, מרובעות, בצבע שחור? איזה פרשיות אני כותב בתוכן? מה סדר הפרשיות? התורה שבעל פה.
אבל זה דווקא מצוות שהן כאילו גם הגמרא נאמר שהן...
הלכה למשה מסיני, בסדר, הנה חינם. כמו מה? שמור את יום השבת, יום השבת מוקצה. כן, כל מה שנכנס בתורה שבעל פה הוא פועל יוצא מהפרשנות בהתאם לי"ג הכללים שהתורה נדרשת בהם וכולי. כן, בעניין הזה זה חלק מהעניין. בסופו של דבר לא תבערו שמור אתכם ביום השבת, אז קרים לא מדליקים אש. איך הגענו לפה עכשיו? לחשמל? איך הגענו? מה נדע עכשיו? תגיד על יצא איש ביום השבת, סבבה. אז איסור יציאה, תחומין. תחומין זה 2,000 ממה, זה י"ב מילים, זה... מה? הררים מתלויים בשערה, חז"ל אומר, נכון? זה היכולת, זה העניין. ואת זה לא מקבלים. לכן אני יכול גם להתווכח עם התנועה הרפורמית ולהגיד, רגע, אבל למה את זה קיבלתם ואת זה לא קיבלתם? אז למה אתם מניחים תפילין? מניחים תפילין. גם מניחות תפילין. למה? הוא קשרתם להיות על ידיך, תקשרו משהו. שימו פה סרט זהה, שכתוב עליו י"ק ו"ק. סמל של הניקס, אבל כאילו מה, לא יודע. בסופו של דבר כאילו יש איזשהו מקום, בסופו אתה צריך לייצר אמון. לכן העיקר הזה הוא מאוד חשוב, התורה מתורה מן השמיים ואנחנו צריכים לקבל את האמת הזו. זה החלק היותר קל. החלק השני של העיקר, זה שהתורה המצויה לנו היום, היא אותה התורה שניתנה בסיני, זה מתכתב עם מה שאמרת. זה אומר שמשה קיבל מצוותי חוקותי ותורותי, התורה שבכתב ותורה שבעל פה, כל הדברים האלה, אבל אני לא יכול לקבל את החלק השני מבלי החלק הראשון. זה נדבחים, זה שלבים. הבסיס לכל האמונה זה שהתורה מגיעה מהשמיים. ומבלי זה אין מה לדבר על אמונות אחרות. כל היחס שלנו למהות האלוקית שמכונה הקדוש ברוך הוא, נובעת מעצם קבלת התורה והאמונה בה. ובלי זה אין על מה לדבר. מלחם בתפארת ישראל של המהר"ל, ממש בפרקים הראשונים הוא תורח, ממש חוזר על זה וחוזר ומפתח וחוזר כל הזמן, את ההכרח השכלי, למה האמונה מהשמיים, כאילו לכם בשיעור מתומצת, אז לא מתחיל ישראל, אבל תראינו, מה שני תחיל ישראל אמר, בפרקים הראשונים ממש מרחיב על זה. הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו להאמין במשהו שהוא נגד השכל, במשהו שהוא הפך הדעת. כלומר, הדעת האנושית בהחלט יכולה להגיע למסקנה שאנחנו לא מבינים אותה. שאני לא יודע למה ומדוע. אבל לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יצווה אותנו משהו שהוא הפך הדעת הישרה והבריאה. כמו שאומר הרב קוק, אסור לו למוסר הטבעי, למוסר האלוקי, שידחוק את המוסר הטבעי. יש גישה שאומרת, מבין את זה בשם נפש החיים, אני לא מסכים איתה, זאת אומרת, אני לא מסכים שנפש החיים אמר את זה. שאם קדוש ברוך הוא לא תרצח, אז היה מותר לרצוח. אני לא מאמין לזה, כי זה הפך השכל. ולכן הרבה פעמים שהגמרא מעלה אופציה, סברה, שהיא בלתי מתקבלת על הדעת, או שהיא ממש ממש לא יפה, לא הוגנת. אז איך הגמרא דוחה את זה? לא יכול להיות, דרכי הדרכי נועם. זאת לא יכול להיות, דרכי הדרכי נועם זה לא פסוק בתורה, כן? אבל זה מתאר את התורה. דרכי הדרכי נועם, אז אם דרכי הדרכי נועם, אז לא יכול להיות שהתורה תתיר לעשות כך וכך וכך. מי תיר לכם מסום כבישים? הדרכי הדרכי נועם, זה גמרא ביבמות, דפתתיו, תפזיין, כאילו הגמרא אומרת את זה. איך זה מתכתב עם הדרך נועם? לא, לא, לא ברור. עכשיו נכון, אני אומר, אני לא, אתם יודעים שיש לי קצת חיבה יותר לתורת החסידות. אני מקובל את האמירה, נכון, שמה צריך לעשות בשם ברסלב, עוד שם זה ג' תמוז, בהתוועדות מדבר על ג' תמוז של הרבי, אבל מה אומר, ברסלב תזרוק את השכל, שמעתי את הביטוי. אם אתה רוצה להאמין, תזרוק את השכל, זה לא מדויק. תכלית הידיעה שלא נדע, כלומר, מה תכלית הידיעה שלא נדע? מה זה אומר בעצם? תכלית הידיעה שלא נדע, זה אומר שהתכלית של הידיעה, כלומר בסוף, התכלס, זה שתגיע למצב שאתה לא יודע. אבל קודם כל, תעשה כל מה בשביל לדעת. ולכן, כי אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי שכל. אי אפשר. איך תתפלל בלי שכל? אתה אין חסר, אתה פטור מן המצוות. זה מוגבלות שכלית התפתחותית, כן, זה לא... עכשיו, נכון. בהחלט האמונה תפקידה לגלות לנו דברים שהם מעבר לדעת, אבל הדיפולט, כלומר הבסיס לאמונה בסופו של דבר, זה בסיס חלטני. אנחנו צריכים להתקשר לקדוש ברוך הוא באמצעות הדעת, ומפה צמח מקצוע תורני שאתם מכירים, שכל עניינו הוא טעמי המצוות. שמעתם על זה? הרמב״ם עוסק בזה במורה נבוכים, עוסק בזה גם ספר המצוות. מי שעוד הרחיב את זה עוד יותר זה? מה? עוד לפני בלטה, ספר החינוך. מה זה ספר החינוך? הוא מסביר בשורש מצווה הזו. מה הטעמים? כן, בערך כל הדורות, גם התניא עוסק בזה בחלק מנקודת תורה, במאמרים וכו', גם קצת בתניא, פחות אבל גם קצת. אבל כל העניין של טעמי המצוות בהקשר הזה, זה בעצם איך אני מיישב את קיום המצוות, את ההכרח ואת הצורך שבהם, על פי השכל האנושי. ועדיין, אומר שלמה המלך, אמרתי איך כמה, והיא חוקה ממני. כן, זה רש"י, פרשת שבוע, פרשת חוקת. מה הסמל הכי גדול של המצוות הבלתי מובנות? פרה אדומה. איך מתארת את הטמאים, מתארת את הטהורים. אמרתי, איך חוקה ממני. חוקה חקקתי, זירה גזרתי. אין לך מה להרגע אחרי. והיסוד המחייב כמצוות, למה? כי אני אמרתי. אני אשם. אני חוזר הרבה בספר ביקרא. החומה שמחיר במצוות, בקדושים, באמור, אני אשם, למה? אני אשם. מתכנסים, אני אשם, ואישי ותראו, ושבתאי תשמרו, אני אשם, כל דבר, אני אשם. למה ככה? מה זה ככה? אשרי העם ש... ככה. לא סתם אומרים שככה זה ראשי תיבות כתר כל הכתרים. ולכן, זה היסוד המחייב, כי השם ציווה, לא של סברה אנושית. כי כל סברה אנושית, גם הכי חכמה, היא ברת חלוף. בסוף יבוא מישהו ויפריך אותו. למה? כי זה מחשבה אנושית. אמר לי פעם, מפקד סיירת מטכ"ל בעבר, אמר לי, עוד לא נבנה המקום האנושי שבן אנוש אחר לא יכול לפרוץ אותו. לא משנה כמה הבסיס מוגן או שמור, מאחר והבסיס או המקום הזה הוא. שאלו אותו, אבל איך פרצתם הבית שאת? כל עוד בן אנוש בנה אותו, אז בן שיכול למה? אחר יכול לפרוץ אליו. אם זה משהו אלוקי, בסדר. ומה שבן אדם עשה, אפשר לעשות. בוא נהיה מה כותב הנודע ביהודה, הבן יחזקאל הלוי לנדאו, בר של פראג, ממקור ד', פשוט נודע ביהודה מדורקם הסימן צדיק ג', זה סימן שמרבים מדבר איתו, להזכיר אותו, כי בסימן הזה הנודע ביהודה יוצא חוצץ ומתנגד למה, אתם יודעים? הוא מתנגד לאמירת לשם ייחוד. כן, אחד הדברים החריפים של הנודע ביהודה, לא להגיד לשם ייחוד על פי הקבלה, אלא לעשות מצוות. הנה אנשי הכנסת הגדולה, הם תקנו לנו תפילות וברכות, וליקא מידי דלא רמיזה בנוסח התפילה והברכה. וברכה הוא התעוררות הדיבור ומחשבה וכל מצווה שיש ברכה לפניה, אין צריך לומר שום דבר, לפני הכבחה, לא לשם ייחוד, לא וינו, בצל ברוך. סיפר שפעם הוא ראה מישהו שלפני האתרוג, אמרת מין ככה לשם ייחוד, אז הוא חטף את האתרוג, לא, בלי לשם ייחוד. וכל דבר שאין ברכה לפניה, אני נוהג לומר בפי, הנני עושה דבר הזה כמצוות בורי, ובזה די, ואין צריך יותר. והכוונה הוא רק פירוש המילות, וכל התיקונים למעלה נעשים עליהם על ידי מעשינו. אז למה בכל זאת כל גדולי ישראל עוסקים, עסקו, יעסקו בתאמי המצוות? הרמב"ם במורה נבוכים, יש את זה הרבה. אלא שטבע האנושות, ושכאשר יש טעם, כלומר שאני יודע מה הסיבה, אז העשייה נעשית בצורה נעימה יותר. אתה יכול לרתום אנשים. וזה באמת אומנות גדולה, איך אני רותם את המערכת בצורה קלה ונעימה יותר. ובילדתי, כשיצאנו את הקיבוץ, עברנו למושב, אז זה המשכתי ללמוד בית ספר של בית ספר קיבוצים, ואני כבר לא גרתי בקיבוץ, והיה ילדים שהיו בני קיבוץ. ובחופש הגדול כל אחד בחופש, ומה עושים ילדי הקיבוץ בחופש, אתם יודעים? עובדים! זה עובד במשואל הזה, עובדים! הוא שאמר לו, אני לא מבין, כאילו, מה, אתה לא רוצה, אתה ישר לעבוד, זה לא לקום ב8. חליבת בו, כאילו, יש עבודות. אז הוא אמר, לא הבנתי, אבל אני מרוויח חזק קייטנה. איזה קטן? זה בסדר, שבסוף הקיץ, שבוע, קייטנה, בצפון, עם הקיבוץ, ועל האש, כאילו, הצליחו לרתום אותם, מה? אתם לא, זה, אתם לא קמים ב-32 שכר מינימום לשעה, נכון? אתם מקבלים את ה... אני עובד בשביל הקייטנה, אני עובד בשביל המשק, כאילו, זה יפה העניין הזה. איך אתה יכול לרדום? שחייל פשוט צריך לדעת מה אני עושה. אז תת את הביטחון, אני עכשיו נמצא פה, כן, ברכס עלי התאר, או נמצא במרון הרס, או ב... כדי לתת את הביטחון למטולה, לאביבים, לדובב, אתה מחבר את החייל בקצה לעשייה שלך, שמספרים שהנשיא קנדי, שפעם הוא הגיע ליוסטון, בפלורידה, זה ביוסטון, למרכז של נאסה. שיש שם את המרוץ הגדול בין הרוסים לאמריקאים, מי ידע הראשון שישלח את אדם לירח. הוא פגש שם אחד האנשים שעובדים שם שהיה מנקה שירותים, עכשיו הוא לא יודע מי הוא. שאל אותו, excuse me sir, what is your job? כאילו, מה התפקיד שלך? זה מערך ענק, יש מהנדסי טילים, יש חישובים מתמטיים, יש מלחימים, יש... הוא אומר, אני, התפקיד שלי, שהאמריקאי הראשון יגיע ראשון לירח. אמרו לו, ואיך אתה עושה את זה? אני אחרי לקנות את השירותים. אבל אני קם בבוקר בתודעה, מה אני עושה? אני התפקיד שלי להביא את האמריקאי ראשון הירח. בפועל, ועם ספונג'ה, ועם אקונומיקה, כי אם למהנדס או לאסטרונאוט לא יהיה טישו, והכל הם מסריח לחבר. זה התפקיד שלי. כלומר, אתה מצליח לרתום, זה פלא פלאות, אגב, ביום הדילול, הגימל אלול, כן, אחרי בי הצליח לרתום כל חסיד, מה התפקיד שלי? להביא לי מטה משיח. איך? על ידי זה שכל אישה בבת מדליקה נרות שבת, מניח תפילין, מבצועים של ארבעת המיניק, מדהים. אבל כל אחד בקצה, מי אני? זאת אומרת, אני שליח של הרב. יש סיפור, סיפר לי הרב פרופסור יצחק קראוס, שמדבר בחייו, שהוא היום גדול חוקרי חסידות חב"ד היום באקדמיה, וגם אדם ירא שמיים וירא חטא. הבן שלו למדנו בישיבה, החברותא שלי, הוא סיפר לי פעם שהוא היה בארצות הברית, ואז הוא נפגש עם השליח של מדינת מרילנד. עד המדינת הוא חוף המזרחי בארצות הברית, מזרח ארצות הברית, היה שם שבת או הרצאה, ואחרי זה הוא הביא לו השליח כרטיס ביקור, the governor of state of Maryland, כאילו, משה למדינה, משה מדינת מרילנד, מנחם מנדל, כאילו, שני, שם חבדי. אז הוא אמר לו, לא, לא, לא הבנתי, אם אתה מסתלבט, כאילו, בשליח, בכרטיס ביקור, שום שאתה משה למדינת מרילנד, אתה כולה השליח של הרבי, אתה לא מי שנבחר בקונגרס או בסנאט או זה. הוא אומר לו, לא, לא, לא הבנתי, יש פה את המושל, שהוא אחראי שיהיה חשמל ושיהיה מים בברזים ולפנות את הזבל, אבל אני, שהרבי שלח אותי לברר את כל הרפח ניצוצות האלוקיים במדינת מרילנד, ולדאוג לכל הדברים שבקדושה במדינה, אז תגיד לי אתה מי מושל המדינה, אני הוא. כן, אני לא חושב שהוא ביקר אצל המושל, הוא נתן כרטיס ביקור כזה, אבל אהבתי את התודעה. תודעה, שליחות, אני, מה זאת אומרת? ברגע שיש סיבה, אז שאני יודע מה הטעם של הנחת תפילין, של הדלקת נרות שבת, של חמץ בפסח, אז זה רותם אותי, זה מחבר אותי. על הפסוק בישעיהו, ולאותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל, יש משל של המגיד מדובנה, שפעם איזשהו אדם עשיר, הוא שלח את השם על השמה, לך עכשיו תביא לי משהו דחוף, הגיע שם מהאונייה, דחוף, דחוף, תרוץ, תביא לי את צ'יקה, אני מחכה לזה. זה משלוח. טוב, אחרי שעתיים, השליח חוזר, כולו מתנשף, מזיע, מוכז. הוא אומר לו, טעית. הוא אומר, שנייה, אבל לא דיברתי. הוא אומר, טעית. הוא אומר לו, מה טעית? הוא אומר, לא, אני רואה שאתה כך מתנשף וכבד לך, אני ביקשתי שתביא מכתב. אז אם שחפת כזה משהו כבד, סימן שזה לא קחת את החבילה שלי. ולא אותי קראת יעקב, למה? כי הגעת בישראל. אם הגעת למצב שכל כך קשה לך בקיום תורה ומצוות, אתה לא באירוע. למה? כי אם אתה באמת מאמין, זה בכל בקלות. להניח תפילין, בכיף. לשמוע נגיעה. לברך חלולים חלולים, לנענע את הלולב, לשמוע חמץ בפסח. כן. כשאתה מבין ממה זה נובע, אז זה רותם אותך. הכבדות, הקושי מצויים, איפה שיש התנגדות. ולכן רק על מצווה אחת, אנחנו לא יודעים מה אתה, פרד ומה, אמרתי, יחכב ומחכב ממני. היא גם לא מוכבת את המציאות. היא לא חווה מצד עצמה, אלא רק אם מישהו נטמע, אז הוא רוצה להתאר, אז הוא יכול. האדם הוא הנברא היחיד שעליו נאמר, בצלם אלוקים עשה את האדם. צלם אלוקים הכוונה ליכולת הבחירה, שהיא זו שמייחדת את האדם. תראו בספורנו, כך כותב גם המשך חוכמה, אני אראה פה בספורנו, מקור ה', פרק א', פסוק כ"ו, פרשת בראשית, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כדמותנו, בעניין המעשיות שידמה בהם קצת לפמליה של מעלה, בצד מה שהם פועלים בידיעה והכרה. אמנם פעולתם היא בלתי בחירית, ובזה לא ידמה להם האדם, ובקצת ידמה האדם לאל יתברך, הפועל בבחירה. אמנם בחירת האל יתברך היא לעולם לטוב, ולא כן הבחירה האנושית, ואם זה הנה האלוהית על אופן נכבד מאוד יותר מן הבחירה האנושית. ולכן אמר כדמותנו, כמו דמותנו ולא בדמותנו באמת. הבחירה חייבת להיות בלתי צפויה, אחרת הכל משחק מחור. אני פותח ספוילר, נדבר על זה שבוע הבא בארוכות, על עניין של השגחה פרטית או לא בכל אחרי. אבל אם אין בחירה, אז הכל מחור, אין פה משחק. כי אם הבחירה צפויה ולא בחירה. ולכן מי שמכיר את הדעת האנושית, אז הוא יודע שתכלס אין לו באמת בחירה חופשית באופן מלא. כי גם האדם, אנחנו יונק מהלך על שתיים. כל המסקנות של הדעת האנושית הן צפויות, הן קבועות. הדבר היחיד שהוא בלתי צפוי זה היכולת של האדם לעבור באמצעות כוח הבחירה שלנו ממערכת של הדעת האנושית והצפויה שמצויה כאן בצורה מוגבלת ומצומצמת, ולהיכנס באופן מודע ורצוני למערכת דעת שיש בה תפיסה אחרת של המציאות, כלומר תורה ומצוות. כלומר מערכת של אמיתות אחרות שהן לא נובעות מאדם עצמו, אלא משורש גבוה ועליון יותר, או בעברית מדוברת, קבלת עולם מחוץ למים, כלומר תורה מן השמיים. ואם האמיתות האלה, שהן אמיתות התורה, היו חלק מאיתנו, כלומר, פועל יוצא של השכל האנושי בלבד, אז לא היה כאן שום מקום לבחירה, אלא בסך הכל מעבר בדחפים כאלה ואחרים, רצונות, דחפים. לכן, תראים את השיר של רבי יהודה הלוי, שהרב ראם אוהב לצטט, עבדי הזמן קורבם, עבדי הזמן עבדי עבדים הם. עבד אדוני הוא לבד חופשי. אני כן מבקש כל אנוש חלקו, חלקי אדוני אמרה נפשי. רק עבד השם הוא לבדו חופשי. כי הוא לא משועבד לדחפים הבהמיים, המכונים לעתים בטעות, בצורה ככה מחובסת, רצונות. כי גם אותם רצונות נובעים מהאדם עצמו, ולא ממרות שהיא עליונה ממנו, אז זה משהו אנושי, ולכן רק מי שמקבל את התורה ביותה מן השמיים, רק הוא נחשב לבוחר. כי הוא בוחר בין הדעת האנושית, המערכת המוכרת, לבין הדעת שמתגלה מן השמיים שמחוץ אליו. ולכן בלי תורה מרחב הבחירה בכלל לא קיים, אלא רק מרחב של דחפים ויצרים, שזה שפה מדוברת, מאפיין של בהמות. במה יכול לבחור? להזדווג עם זה או לא להזדווג עם זה? היא תזדווג עם הזברה הכי חזקה בשטח, או עם האייל הכי חזק, כי אז יהיה לה ילדים חזקים. אבל יש שם אהבה, אחווה, שלום, ראות, שכינה? לא. אני בחרתי מי להתחתן. כמה בנות לפני כן, ובחרתי בסוף עם אשתי, ברוך השם, נבחר רבי, טוב, שימשך בעזרת השם. ולכן בלי התורה אין מרחב בחירה, יש מרחב של דחפים בהמי, רצונות. וזה אבסורד שאומרים, טוב, מי שהוא דתי ומאמין אז הוא מוגבל. הוא לא יכול את זה, לא יכול את זה. פעם איך קראו לחילונים בקום המדינה? לא חילונים, חופשי. נכון, כי הוא חופשי. בניגוד למי שהוא דתי, אז יש לו הכרחים. הוא חייב לקום בבוקר, הוא חייב להניח תפילין, הוא חייב לברך חלולים חלולים אחרי השירותים, נכון? אבל זה הפוך לגמרי. מי שאין לו מן התורה מן השמיים, אז הוא מוגבל לעולם הזה, הוא אסור, הוא כבול בדחפים שלו. מה שקורה עכשיו עם כל העניין של הפתיחות המינית, מה זה? הכל דחפים, יצרים. איך ילד ה-16 לא יחטא, לא ייפול? וכל מסלילים את זה לשם, כל הפרסמות, כל התוכניות. ולכן דווקא מי שבוחר להתעלות למעלה מהדעת האנושית ולהפיל לפסגה של תורה מן השמיים, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, דווקא הוא הבן חורין, כי הוא בוחר בחיים, חיים של אינסוף, חיים שהם לא מוגבלים. יכול להיות רבי יושב בן לוי, מסכת אבות, תראו מקור זין, והלוחות מעשה אלוהים הם. והמכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות, אל תקרא חרות, אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. ולכן העיקר השמיני הוא בעצם נקודת המפנה בי"ג העיקרים. עד עכשיו שבעת העיקרים שאותם למדנו היו סוג של אמונה בלב, אבל העיקר השמיני, החל מהעיקר השמיני ובטח בחטיבת הסיום של י"ד י"ב י"ג העיקרים האחרונים שכבר עוסקים בגמול, אי אפשר להסתפק רק באמונה בלב, אלא גם ובעיקר חייבים עול, עול מלכות שמיים. וזה ככה בתמצית, ממש בתמצית, העיקר השמיני. אנחנו נעצור פה, בעזרת השם בחמש, ניגע בקצרה בעיקר התשיעי, מי שרוצה, בשש התוועדות, לכבוד ג' תמוז, שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, חזק.